קשת כל שידורי תורה. השיעור היום ביום שני, שיעור בפרשת השבוע. שיעור יינתן על ידי הרב אמנון בזק.
שלום וברכה, כאן אמנון בזק, ואנחנו בפרשת מקץ. אשתקד עמדנו בפרשת וישב על דרכו של יוסף בפתרון החלומות ועל הגילוי שהתחדש לו על משמעותם של איברים בחלום שמציינים זמנים ותקופות. אבל בנוסף לחוכמתו של יוסף שהתגלתה בעניין הזה, ישנה נקודה נוספת שייחודית לחלומות של פרעה, שבהם מתגלית חוכמתו ותבונתו של יוסף ודרכו לפתור את החלומות, ובזאת אנחנו רוצים לעסוק היום. השאלה המרכזית שאני רוצה להתייחס אליה היא העובדה שפרעה חולם שני חלומות. כידוע ישנם שני חלומות, חלום אחד שבו רואה פרעה את הפרות הבריאות ויפות המראה, שאחריהם עולות פרות רעות מראה שאוכלות אותם, ואחר כך הוא רואה בחלום שני שיבולים בריאות וטובות, ואחר כך שיבולים דקות ושדופות גדים שבולעות אותם. השאלה שאנחנו מתמודדים איתה היא, מדוע פרעה חולם שני חלומות, והאם באמת יש הבדל בין שני החלומות? לכאורה, התשובה הפשוטה כתובה במפורש בתורה, ויוסף גם אומר אותה. יוסף אומר במפורש בפרק ממא פסוק למד ב', ואל לשנות החלום אל פרעה פעמיים, כי נכון הדבר מעם האלוהים, וממהר האלוהים לעשותו. כלומר, בעצם יוסף נותן כאן שתי סיבות מדוע החלום היה פעמיים. סיבה אחת, בגלל שנכון הדבר מעם האלוקים, כלומר, בגלל שזה מעיד על נכונות הדבר. אם זה היה קורה פעם אחת, אפשר לומר שיש כאן רק מקרה. זה שזה קורה פעמיים, זה מראה שאכן נכון הדבר מעם האלוהים. ב' זה מראה גם שממהר האלוהים לעשותו, כלומר שהחלום הזה גם עתיד להתגשם במהרה, בגלל זה שזה חוזר על עצמו פעמיים. אבל עדיין נראה שזאת אולי רק חלק מן האמת ולא האמת כולה. מפני שהתשובה פשוטה לטענה הזאת. אם באמת כל האמת הייתה רק העובדה שנכון הדבר מעם האלוהים ומהר עם האלוהים לעשותו, פרעה יכול היה לחלום אותו חלום פעמיים. זה שפרעה חולם חלומות שונים, זה יכול להסתיר בתוכו נקודה נוספת, שאם באמת ישנו הבדל בין שני החלומות, אז גם נוכל להבין מה פשר העובדה שחלום פרעה נחלם פעמיים, ומה הפתרון שניתן לתת כהסבר לשאלה למה יש שני חלומות שונים. אז לשם כך אנחנו צריכים בעצם לבדוק האם יש הבדל בין שני החלומות. נכון שבמבט ראשון החלומות נראים זהים לחלוטין, פרט להבדלים הטכניים הקלים שבין פרות לבין שיבולים. אבל כשפרעה מספר את החלומות שלו ליוסף, כאן אנחנו כבר רואים הבדל של ממש בין שני החלומות. לגבי חלום פרעה, לגבי החלום הראשון, חלום הפרות, אז פרעה מציין שבליעת הפרות הדלות והרעות את הפרות הבריאות לא הועילה לפרות הדלות בשום דבר. כן, נאמר בפרק מ"א פסוק א', ותבונה אל קרבנה, ולא נודע כי באו אל קרבנה, ומראהן רע כאשר בתחילה, ויקץ. לעומת זאת, לגבי חלום השיבולים, פרעה כבר לא מזכיר את זה, אלא רק אומר בפסוק כ"ד, ותבלנה השיבולים הדקות את שבע השיבולים הטובות. ובזהו, בזה נגמר העניין. הוא לא מזכיר את מה שהוא הזכיר מקודם, לא נודע כי באו אל קרבנה, ומראהן רע כאשר בתחילה. האם ההבדל הזה הוא הבדל מקרי, האם ההבדל הזה הוא רק משקף את ההסתכלות הסובייקטיבית של פרעו, או שבאמת כבר בתיאור האובייקטיבי של התורה עצמה את החלומות, אפשר באמת למצוא ביטוי להבדל הזה שבין חלום הפרות לבין חלום השיבולים. אני חושב שבהחלט אפשר למצוא מקור להבדל הזה, וזה בצורה יותר דקה כמובן, אבל אפשר בהחלט לראות אותה, את ההבדל הזה בין שני החלומות. נשים לב לתיאור המדויק של חלום הפרות, בעיקר בקטע של הבליעה. בהתחלה כתוב כך, פסוק ג', והנה שבע, או סליחה, פסוק ב', והנה מן היאור עולות שבע פרות יפות מראה ובריאות בשר, ותראינה באחו. והנה שבע פרות עולות אחרי מן היאור רעות מראה ודקות בשר, ותעבודנה אצל הפרות על שפת היאור. אז יש לנו מצד אחד פרות יפות מראה ובריאות בשר, ומצד שני פרות רעות מראה ודקות בשר. ואז כתוב, ותאכלנה הפרות רעות המראה ודקות הבשר, את שבע הפרות יפות המראה והבריאות. כלומר, ישנה חזרה גם בזמן שכתוב, ותאכלנה הפרות, הפרות שמדובר על הפרות הרזות שאכלו את השמנות, אז מפורש כתוב שוב, ותאכלנה הפרות רעות המראה ודקות הבשר, את שבע השיבולים יפות המראה והבריאות, ומכאן ניתן להסיק שאותן פרות נשארו רעות מראה ודקות בשר, גם לאחר שהם אכלו את שבע הפרות. זה בולט על רקע מה שמופיע לנו לגבי השיבולים. לגבי השיבולים כתוב בהתחלה, שבע שיבולים עולות בקנה אחד בריאות וטובות, והנה שבע שיבולים דקות ושדופות גדים צומחות אחריהם. אז מצד אחד ישנן שיבולים בריאות וטובות, ומצד שני שיבולים דקות ושטופות קדים. אבל כאשר מתוארת הבליעה, אז כתוב, ותבלנה השיבולים הדקות את שבע השיבולים הבריאות והמלאות. אז לגבי השיבולים הטובות, חוזר הביטוי המדויק, בריאות ומלאות, בריאות וטובות, אותו רעיון. אבל לגבי השיבולים הדקות כבר יש צמצום. בהתחלה נאמר דקות ושטופות גדים, ולא כתוב בתבלנה השיבולים הדקות ושטופות הקדים, כמו שלגבי הפרות נאמר ותאכלנה הפרות רעות המראה בדקות הבשר, אלא רק השיבולים הדקות. הוא כבר משתמע מכאן ששטופות קדים הם כבר לא היו. ויכול מאוד להיות שזה המקור לכך שפרעו מתאר, כשהוא מספר ליוסף את החלומות, שלגבי הפרות הבריאות לא נודע כי באו אל קרבנה ומראיהן רק כאשר בתחילה, בעוד שלגבי השיבולים זה כבר לא מתואר, והשיבולים הרזות שבלעו את השמנות כנראה באמת ישמינו בעצמם מעצם הבליעה הזאת. אם כך, אז בעצם שני החלומות מבטאים לנו שני סיפורים שונים במקצת, ולהבדל הזה ישנה משמעות רבה. נראה לי שניתן לומר ששני החלומות מייצגים שני תסריטים שונים. חלום הפרות מתאר תסריט שבו הבליעה לא הועילה בכלל לפרות הרעות, ואת התסריט הזה בדיוק מתאר יוסף בהתחלה. כשהוא פותר את החלומות, דבר ראשון הוא אומר שהשבע מסמל את השנים, זה דיברנו בשנה שעברה בפרשת וישב, אבל ההמשך, לאחר שהוא כבר מתאר את הפרשה של הפרות, של המספרים, אז הוא עובר לתאר מה בדיוק הולך לקרוא עם המספרים האלה, שבע שנים, שבע שנים, שבע שנים, אז הוא אומר דבר כזה. הנה שבע שנים באות צבא גדול בכל ארץ מצרים, וקמו שבע שני רעב אחריהן, ונשכח כל הצבא בארץ מצרים, וחילה הרעב את הארץ, ולא יוודע הסבא בארץ מפני הרעב ההוא אחריכן, כי כבד הוא מאוד. עד כאן התיאור הראשון של החלום, של הפתרון, ומיה הפסוק הבא הוא, ואל ישנו את החלום אל פרעה פעמיים, כי נכון הדבר מאימא האלוהים ומהר האלוהים לעשותו. כלומר, שבשלב הראשון התיאור שמתאר יוסף הוא תיאור שלא יוודע הסבא בארץ מפני הרעב ההוא. זה כמובן תיאור שמקביל לתיאור של חלום הפרות, ואותו ביטוי בדיוק, ולא נודע כי באו אל קרבנה, ולא נודע כי בעל קרבנה שווה ולא יוודע הסבה בארץ מפני הרעב ההוא. זה, אני חושב, פשוט ומובן לחלוטין. אבל מיד לאחר מכן, אחרי שיוסף עוצר את התסריט הזה, ואומר, בא לי לשנות החלום אל פרעה פעמיים, כי נכון דבר מעם אלוהים, הוא הרי אם לעשותו, מתחיל יוסף משהו אחר. ואומר יוסף כך, ועתה ירא פרעה איש נבון וחכם, וישיתהו על ארץ מצרים. יעשה פרעה ויפקד פקידים על הארץ, וחימש את ארץ מצרים בשבע שני הסבה. ויקבצו את כל אוכל השנים הטובות הבאות האלה, ויצברו בר תחת יד פרעה אוכל בערים ושמרו. והיה האוכל לפיקדון לארץ לשבע שני הרעב אשר תהיינה בארץ מצרים, ולא תיקרת הארץ ברעב. כאן כבר יוסף בעצם מציג תסריט אחר מהתסריט שהוא הציג מקודם. מקודם הציג יוסף את התסריט שלא יוודע הסבה בארץ מפני הרעב, והוא אחרי כן. ואילו כעת מציג יוסף תסריט אחר, לפיו ויקבצו את כל אוכל השנים הטובות, ואז בשנות הרעב אפשר יהיה לאכול את האוכל הזה ולא תיקרת הארץ ברעב. אז יוצא אם כן, ששני החלומות של פרעה מייצגים בעצם שתי אפשרויות. שני תסריטים צפויים שהגורל שלהם לא קבוע מראש. שני התסריטים ניתנים לפרעה, ופרעה נקרא להכריע בין שניהם. תסריט אחד שמיוצג בחלום הפרות, משמעותו המעשית היא שבלא יוודע הסבה מפני הרעב, ובאמת החלום הזה מייצג את מה שקורה לכל העולם. שבע שני סובה, ואחריהם נעלם הכל, ושבע שני רעב לא נשאר לכל העולם שום דבר. אבל האפשרות השנייה, המודל של חלום השיבולים, שבו שנות הרעב יבלעו את האוכל שנאגר בשנות הסובה, הוא התוכנית שאותה מציע יוסף לפרעה, על מנת שלא תיקרת הארץ ברעב. ואז בעצם זה נכון שהמטרה הבסיסית של שני החלומות זה כי נכון הדבר מעם האלוהים ומהר האלוהים לעשותו. אבל החלום השני מוסיף על החלום הראשון לא רק את התיאור מה שעתיד לקרות, אלא גם רמז למה אמור להיות הפתרון לבעיה שעתידה להגיע. הסיפור תומן בחובו גם את דרך הפתרון. למעשה, הדברים האלה שאמרנו ביסודם כבר תלויים במחלוקת גדולה בין המפרשים הראשונים כאן בפרשה, בשאלה איך מבינים את הדברים שאומר יוסף ונשכח כל הסובה. על המילים ונשכח כל הסובה, מה שמתאר יוסף, וכמה הוא שבע שני הרעב אחריהם ונשכח כל הסבה, סליחה, בארץ מצרים, אומר רשי, הוא פתרון הבליעה. לדעת רשי, הסיפור של הפרות שבולעות את הפרות והשיבולים הרזות שבולעות השיבולים השמנות, הסיפור הזה הוא בעצם מבטא את הרעיון שבשנות הרעב יישכח לגמרי הסבה. זה הרעיון של הבליעה, הבליעה במובן הזה שאף אחד כבר לא יזכור מה שהיה לפני כן. אבל הרמב"ן יש לו פירוש אחר, שונה מאוד הן מבחינה פרשנית והן מבחינה עקרונית. אומר הרמב"ן, על דעתי הוא סימן שיוכלו שני הרעב את שנות הסובה. ומזה למד יוסף לומר לפרעה, ויקבצו את כל אוכל השנים הטובות, והיה האוכל לפיקדון לארץ לשבע שני הרעב, כי ראה שהפרות והשיבולים הטובות תבונה אל קרב הרעות, ואיננה עצה, כי הליועץ למלך נתנו הוא, רק בפתרון החלום אמר כן. כלומר, הרעיון הזה כבר הרמב"ן טוען, והוא שואל שאלה על רשי. לפי רשי, שואל שאלה בצורה נסתרת על רשי, לפי רשי, שהרעיון של ונשכח כל הסבה זה מבטא את העובדה שזה הפתרון של הבליעה, אז בעצם כל העובדה שיוסף בא ומציע הצעות היא מעוררת קושייה ששואל אותה הרמב"ן בשלוש מילים. הליועץ למלך נתנוהו. מה פתאום עומד כאן יוסף ונותן כל מיני עצות מה לעשות, איך להתגבר על הרעב, תעשה ככה, תעשה אחרת. מי ביקש ממך לתת עצות? כל מה שביקשו ממך זה לבוא ולפתור את החלומות. אבל לדעת הרמב"ן, הבליעה מסמלת את הפתרון, את הדרך להתמודד עם הצרה שהולכת להגיע. ולכן, מהבחינה הזאת, העובדה שיוסף מתחיל כאן לפרט את התוכניות, זה לא בונוס וזה לא עצה נוספת, זה הפתרון עצמו של החלום, זה הפתרון של הבליעה, שבשבע השנים הרעות יאכלו את מה שנאגר בשבע השנים של הסבא. ההבדל היחיד בין מה שאמר הרמב"ן לבין הכיוון שאנחנו הלכנו בו, זה שבעוד שהרמב"ן מייחס את כל הסיפור אך ורק לנושא של כלומר הוא מייחס את זה לשני החלומות, הרי אנחנו בדרך שאנחנו הלכנו ייחסנו את הפתרון הזה רק לחלום השיבולים ולא לחלום הפרות, כדי לומר שאכן ישנם שני תסריטים שונים שעומדים לפני פרעה ובעצם לפני כל העולם. אם אנחנו הולכים בדרך הזאת, אנחנו יכולים לענות דומני על שאלה נוספת ביחס לפשוטו של מקרא. התורה מתארת בתחילת הסיפור שויהיה בבוקר ותפעם רוחו וישלח ויקרא את כל חרטומי מצרים ואת כל חכמיה ויספר פרעה להם את חלומו ואין פותר אותם לפרעה. והשאלה נשאלת, מה כאן כל כך היה קשה לחרטומים לנחש? האם באמת שבע פרות שמנות ושבע פרות רעות, שבע שיבולים בריאות וטובות ושבע שיבולים דקות ושטופות קדים, זה באמת כל כך קשה לנחש שמדובר בבשר ובתבועה, או במילים אחרות בסובע וברעב? זה פתרון כזה רחוק. החרטומים בכל אופן לא היו כותלי קנים. אנחנו יודעים שהחרטומים ידעו גם לעשות כל מיני דברים, ידעו להפוך מטות לנחשים, לא היו אנשים חסרי בינה לחלוטין. חרטומי מצרים ידועים בכל התנ"ך כאנשים חכמים ונבונים. מדוע אם כן כל החכמים הגדולים האלה וחוכמת מצרים בכלל ידועה בתנ"ך כולו כסמל לחוכמה, שעד כדי כך שכאשר רוצים לדבר על תבונתו של שלמה, אז אומרים שבטרם חוכמת שלמה מחוכמת כל בני קדם ומכל חוכמת מצרים. זאת אומרת, ודאי שיש הכרה בחוכמתם של המצרים הקדמונים. ולכן, איך אף אחד מהחרטומים לא יכול היה לעלות על דעתו את הרעיון הגאוני שפרות שמנות ורזות, שיבולים שמנות ורזות, מייצגות שנות סובע ושנות רעב? באמת המדרש כאן דומני קולע לפשוטו של מקרא, בשעה שהוא אומר מה שרשי מביא את החלק הראשון שלו, שנתנו לו כל מיני פתרונות כמו שבע בנות אתה מוליד, שבע בנות אתה קובר, שבע איפרחיות, כן, מדינות, אתה מחבש, שבע איפרחיות מורדות בך. אז מה, בנות ואיפרחיות זה רעיון יותר הגיוני מאשר שבע שנות רעב ושבע שנות סובע? זה קושייה גדולה עד מאוד, למה החרטומים לא יכלו להיות על הרעיון הגיוני הזה. אבל לפי מה שאנחנו אמרנו, אני חושב שהרעיון הזה מובן. אם מה שאנחנו אומרים זה נכון, אז בעצם ישנו דבר מאוד עקרוני בפתרון של החלום, שהוא במידה רבה, הייתי אומר, סותר את יסוד החלום והפתרון בתפיסה של תפיסת החרטומים. החידוש הגדול בחלום, בכפי שיוסף פותר אותו, זה העובדה שהחלום לא רק מייצג מה הולך לקרות, אלא החלום מייצג גם את הדרך להימנע מן האסון המתרגש ובא. וזה הדבר שהתפיסה האלילית לא הייתה מסוגלת לעכל, תפיסת החרטומים. כי לכאורה, אם יש רצון לבוא ולהטיל משהו רע על העולם, אז בשביל מה יש לגלות למלך כיצד להיפטר מהבעיה הזאת? או שהמידע הוא מידע של אסון, או שהמידע הוא מידע של הצלה. משל, למה הדבר דומה? שמעתי פעם ממורי רבי מורדכי סבתו, שהסביר כך את ההבדל שבין סיפור נוח, כפי שהוא מופיע לנו בתורה, לבין כפי שהוא מופיע לנו בתרבות הכנענית הקדומה, תחת השם הידוע, עלילות גילגמש. כן, גם בתרבות הכנענית, הסיפור על מבול ואחד שניצל מופיע, ועד רבה, היינו תמהים עם סיפור כל כך משמעותי בהיסטוריה האנושית לא היה מופיע. אבל נקודת ההבדל המרכזית שבין שני הסיפורים היא בכך שבעוד שבתיבת נוח הקדוש ברוך הוא מודיע לנוח שכל העולם כולו הולך לחרב במבול ואתה תנצל, הרי שבעלות גילגמש זה חלק מאיזשהו קרב בין אלים, שיש מועצת אלים שמחליטה להביא מבול ושיטפון לעולם, ויש מול זה את האל המורד שמגלה לגילגמש שהולך להיות מבול. כלומר, התפיסה האלילית שמאמינה בריבוי אלים איננה מעלה בדעתה שאותו אחד יגיד גם את החורבן וגם את הפתרון. ואולי זאת הסיבה מדוע החרטומים באמת לא יכלו לעלות בדעתם את הרעיון של יוסף, שהחלום מייצג לא רק את הפורענות, אלא גם את הפתרון. ואנחנו יודעים, ויוסף יודע בעצמו, שישנם עוד חלומות נוספים שלא בדרך, שעוד לא זכו להתגשם, על השמש והרי הריח ואחל עשרות רוכבים שמשתחווים לו. ובעצם יוסף מבין שעכשיו ההזדמנות של חייו להגשמת החלומות שהוא חלם בילדותו הגיע, ומן הסתם כל מה שקורה כאן זה חלק מתוכנית אלוקית ארוכת טווח, שאולי אפילו בעצמו, יוסף בעצמו איננו מודע לה, שיסודה בסופו של דבר לעצה עמוקה של אותו צדיק של גר יהיה זרחה, ולהביא את עם ישראל כולו למצרים. אז אם כן, מתוך הידיעה של הקדוש ברוך הוא ישנה מערכת ענפה של תוכניות, והקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בצורות מסוימות, אז מבחינתו של יוסף לא הייתה שום סתירה בין זה שהקדוש ברוך הוא אומר מה הולך לקרות, וגם אומר ליוסף, גם אומר בעצם לפרעו את הדרך להתמודד עם העניין הזה. ולכן בזה החלום, הפתרון של יוסף היה שונה מאשר כל הפתרונות של החרטומים, ואולי זאת הסיבה מדוע כתוב ואין פותר אותם לפרעו, וכמו שרשי אומר, פותר היה אותם, אבל לא נכנסים לאוזניו, כי משהו אצל פרעו אמר לו שהפתרון הוא שונה. וכשיוסף סיים ותיאר את כל מה שהוא אמר, אז ויטב הדבר בעיני פרעו ובעיני כל עבדיו, כי נפל להם האסימון, הנה זה באמת משמעות החלום, לא רק חלום שמתאר מה הולך לקרות, אלא גם חלום שמתאר מה תהיה הדרך להינצל מן החלום הזה. הרעיון הזה שתיאור החלום מציג בחירה בסופו של דבר בידיו של פרעה באיזה מן התסריטים לבחור, והחלום מציב אתגר, רעיון שאני חושב ניתן לראות כדוגמתו בהקשר אחר לחלוטין. אזכיר בקצרה סיפור שקורה בספר מלכים א' בפרק האחרון לקראת מותו של אחאב מלך ישראל. אחאב יוצא למלחמה נגד ארם, והנביאי השקר מנבאים לו כולם שהוא יעלה וינצח, והם חוזרים כולם על הביטוי עלה ויתן השם ביד המלך. אבל אחאב שיוצא למלחמה הזאת עם יהושפט משתכנע לשמוע גם דברים שאומר נביא השם, בהקשר שם זה מיכאיו, ומיכאיו באמת מנבא רעה לאחאב ואומר, ראיתי את כל ישראל נפוצים אל הערים כצון אשר אין להם רועה. כלומר, עם ישראל יהיה כצאן אשר אין להם רועה, ובמילים אחרות אתה תמות במלחמה. ואז אחאב אומר ליהושפט, אני לא מאמין לנביא הזה, תמיד הוא אומר לי רע ולא טוב. ואז אומר מיכאיו נבואה שהיא מאוד בעייתית מבחינה מחשבתית. הוא מספר לאחאב כדברים הבאים. לכן שמע דבר השם, ראיתי את השם יושב על כיסו, וכל צבא השמיים עומד עליו מימינו ומשמאלו. ויאמר השם מי יפתה את אחאב, ויעל ויפול ברמות גלעד. ויאמר זה בכו וזה אומר בכו, ויצא הרוח ויעמוד לפני השם, ויאמר אני יפתנו. ויאמר השם אליו במה, ויאמר אצא והייתי רוח שקר בפי כל נביאיו. ויאמר תפתה וגם תוכל, צא ועשה חם. מה אנחנו רואים פה? יש כאן איזשהו פרדוקס בלתי הגיוני לחלוטין במבט ראשון. מצד אחד מספר מיכאיו שהקדוש ברוך הוא רוצה להטעות את אחאב על מנת שיעלה ויפול ברמות הגלעד. ואז הוא שואל מי יפתה את אחאב, ויוצא רוח לפני השם ואומר אני אפתה כי אני אהיה רוח שקר בפי כל נביאיו. זאת אומרת כל הנביאים, נביאי השקר שאמרו לאחאב עלה ויתן השם ביד המלך, בעצם ניבאו נבואה שהם כן קיבלו, כי הם טעו לחשוב שהם אומרים אמת, בגלל שזו הייתה נבואה שרוח השקר נתן אותה בפיהם. וזה אם כן התוכנית איך להפיל את אחאב בפח. אבל נשאלת השאלה, אם זאת התוכנית, אז מדוע מיכאיו מגלה אותה לאחאב? הרי לפי זה הקדוש ברוך הוא בא ושואל מי יפתה את אחאב ויעל ויפול ברמות גלעד. אז אם הרצון הקדוש ברוך הוא רוצה לפתות את אחאב, מי נתן רשות למיכאיו ללכת ולספר את הנבואה הזאת לאחאב? תשובה, אני חושב שזה הרעיון הוא אותו רעיון. אמנם פה מדובר בנבואה, שם בפרעו מדובר בחלום, אבל הרעיון הבסיסי הוא שלפעמים הקדוש ברוך הוא אכן מקדים לתאר את המכה, על מנת לאפשר לבן אדם להקדים רפואה למכה. וגם לאחאב, כל העובדה שמספר מיכאיו את הסיפור הזה לאחאב, היא כדי לתת לו אפשרות אחרונה להינצל מן הגזרה הזאת, בגלל התשובה שהוא עשה, בגלל דברים טובים שהוא עשה, לא ניכנס כרגע לתיאור דמותו של אחאב. אבל בעניין הזה אומר במפורש המלך, זאת אומרת הנביא אומר לו, בעצם במילים אחרות אומר הנביא למלך, יש לך אפשרות להינצל, תבין שאתה עומד כאן לבחינה. אותו רעיון בדיוק קיים לנו בחלום של פרעו. כביכול הרעיון הוא, יש לך שני חלומות שמציבים בפניך את האתגר, אתה יכול לבחור בחלום הראשון, ואז אתה תהיה כמו כל העולם כולו, אתה תהיה פסיבית, אתה תיכנס מתוך התפיסה האלילית, שמה שהחלום מראה זה לא איך אפשר להינצל, אלא מה עתיד לקרות, שבע עונות את המוליד, שבע עונות את הקובר, גם אם אמרו לו שבע שנים של רעב ושבע שנים של סוב, אני יכול תיאורטית לחשוב שהם העלו את הפתרון הזה, שמדובר בשבע שני סוב ושני ושני רעב, אבל הם לא אמרו מה הפתרון, יוסף הוא היחיד שהבין שהקדוש ברוך הוא עשוי להציג לאדם לא רק את הבעיה, אלא גם את הפתרון, ולהניח לפתחו את הבחירה. עכשיו תבחר במה אתה רוצה. אתה רוצה להיות פסיבי כמו בחלום הראשון, או שאתה רוצה להיות אקטיבי כמו בחלום השני, ולהבין שהקדוש ברוך הוא מורה לך את הדרך כיצד להתמודד עם האסון המתרגש ובא. ואכן באמת פרעו מרים את הכפפה, ולא רק שויטב הדבר בעיני פרעה ובעיני כל עבדיו, אלא הוא אומר בצורה מפורשת, אחרי הודיע אלוהים אותך את כל זאת, אין נבון וחכם כמוך. כן, מה שפרעה אומר ליוסף, זה בדיוק המסקנה האמיתית שפרעה היה אמור להסיק מן הסיפור הזה. אחרי הודיע אלוקים אותך את כל זאת, אין נבון וחכם כמוך. זאת אומרת, כל זאת זה לא רק מתייחס לפתרון. כל זאת זה מתייחס כמובן הן לפתרון החלום, והן להצעה לפתור את הבעיה שהולכת להיות כחלק מפתרון החלום בצורה כללית. פרעו הבין את הדברים בצורה נכונה, ובכך בעצם בחר בחירה שהצילה את הממלכה שלו מצד אחד, ומצד שני בעצם באופן טבעי גם היוותה חלק מרכזי בתהליך של ירידת בני ישראל למצרים, על פי אותה עצה של גר יהיה זרעך בארץ לא להם, עבדו בנו אותם 400 שנה, והחלום משתבץ בתוכנית אלוקית כללית. שבת שלום.